שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר סיני. השיעור היום הוא עבר על ידי הרב דובי שחור, ואנחנו מאוד מודים לו על זה. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת רבקה בת זלדה וטוב יבידן, זיכרונה לברכה. מי שרוצה לתמוך בשיעורים ולהקדיש שיעור או לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. בואו נתחיל.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף כ"ה עמוד א' בשורה השנייה, נסיים בדף כ"ה עמוד ב' 4 שורות מלמטה. השיעור יהיה 9 דקות ולאחריו סיכום קצר. השיעור היום מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על שמן שריפה, ובחלק השני נדבר על מצוות שקשורות לכניסת השבת. המשנה בדף הקודם אסרה להדליק ביום טוב שמן שריפה, והסברנו ששמן שריפה הכוונה לשמן של תרומה שנטמאה. בדברי המשנה אפשר להבין שרק ביום טוב אסור להדליק וליהנות מהשמן בזמן השריפה שלו, אבל ביום חול אין בעיה להדליק וליהנות ממנו, למרות שהוא נאסר בשתייה בגלל שהוא נטמא. שואלת הגמרא, מה הסיבה שמותר ליהנות מהתרומה הטמאה? עונה רב, כמו שיש מצווה לשרוף קודשים שנטמאו, כך יש מצווה לשרוף תרומה שנטמאה. והתורה התירה ליהנות מהתרומה הטמאה בזמן שנשרפת. ומה המקור מהתורה? אז הגמרא מביאה שלושה מקורות ונביא אותם לא לפי הסדר. את המקור הראשון מביא רב נחמן בשם רבא בר אבוה. כתוב בפרשת קורח, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. התורה השתמשה בלשון רבים, תרומותיי. התורה דיברה בשתי תרומות, תרומה טהורה ותרומה טמאה. וכתוב, נתתי לך, מותר ליהנות מהתרומה גם כשהיא טהורה וגם כשהיא טמאה. המקור השני של רב נחמן בר יצחק. התורה מצווה לתת לכהן את התרומה ואומרת תיתן לו, ומדייקים לו ולא לאורו. נתינה שהוא יוכל ליהנות ממנה ולא נתינה לאורו, לצורך הבערה, לדבר שהוא חייב לשרוף, כמו תרומה טמאה. אז רואים מכאן שלישראל אסור לתת לכהן תרומה טמאה, אבל הכהן עצמו מותר ליהנות מהעברה של התרומה הטמאה. המקור השלישי הוא של רבי אבאו בשם רבי יוחנן. כתוב בתורה בוידוי מעשרות, ולא ויארתי ממנו בתמה. זאת אומרת, לא נהניתי מהמעשר שני כשהוא היה תמה. ומדייקים, ממנו בתמה, דווקא ממנו מהמעשר שני לא נהניתי, אבל מהשרפה של התרומה הטמאה מותר ליהנות. מקשה הגמרא לא. יכול להיות שאפשר לדייק אחרת, ממנו בתמה, דווקא ממעשר שנטמא אסור ליהנות, אבל שמן של קודש, למשל שמן של מנחות שנטמא, מותר ליהנות ממנו. ואז יצא שאין לימוד מיוחד לתרומה, וממילא אין לנו מקור ליתר של הנאה משריפה תרומה טמאה. דוחה הגמרא זה לא הגיוני. אם במעשר שנטמא, שהוא באופן יחסי קל, התורה בכל זאת אמרה שאסור ליהנות מהשריפה שלו, אז קודש הוא חמור יותר, אז קל וחומר שאסור ליהנות ממנו. כך שהלימוד מקודש הוא לא נכון. מיד הגמרא אומרת, אבל גם תרומה יותר חמורה ממעשר שני, וממילא גם הלימוד של תרומה ממעשר שני הוא לא נכון, מאותו קל וחומר. אם התורה אסרה הנאה משריפת מעשר שני טמא, אז קל וחומר שהיא תאסור הנאה משריפה של תרומה טמאה שהיא חמורה יותר. אלא מזה שהתורה כתבה במעשר שני, ממנו בתמה, המילה ממנו ממעטת שרק מעשר שני ולא תרומה. משריפה שמעשר שני תמה אסור ליהנות, אבל משריפה שתרומה מותר. אבל עדיין צריך להבין למה הלימוד הוא דווקא לתרומה ולא לקודש. כי באותה מידה שאתה ממעט את התרומה ומקל בה, אתה יכול למעט גם את הקודש ולהקל דווקא בו ולא בתרומה. אלא שיש שש חומרות בקודש שלא קיימות בתרומה, ולכן ממעטים ומקלים דווקא בתרומה ולא בקודש שהוא חמור יותר. במה קודש יותר חמור מתרומה? דבר ראשון, פיגול. אם בזמן אחת מעבודות הקריטיות של הקורבן הייתה מחשבה לאכול או להקטיר את הקורבן מחוץ לזמן שאותו קורבן מיועד, אז יש איסור כרת לאכול מהקורבן. החומרה הזאת קיימת רק בקודש, בקורבן, אבל לא בתרומה. דבר שני, בקודש יש דיני נותר, אסור להשאיר מהקורבן אחרי הזמן שמוגדר לאכילה, ויש גם איסור לאכול את הנותר, אבל בתרומה לעומת זאת אין איסור נותר. דבר שלישי, קודש הוא קורבן שקרה במקדש, אבל תרומה לא. דבר רביעי, בקודש יש דיני מעילה. אם אדם נהנה הנאה אסורה מהקודש, הוא מועל וחייב לשלם את ההנאה וגם להוסיף חומש ולהביא קורבן. החומרה הזאת לא קיימת בתרומה. דבר חמישי, שתרומה קלה יותר מקודש, אדם שאוכל קודש טמא חייב קרת. לעומת זאת, אדם שאוכל תרומה טמאה חייב מיטה בידי שמיים שיותר קלה מקרת. דבר שישי, אדם שנפטר לו אחד מהקרובים מוגדר כאונן ואסור לו לאכול קודש, אבל לכהן אונן מותר לאכול תרומה. אז ראינו שישה דברים שבהם קודש חמור מתרומה, ולכן מסתבר שנקל יותר בתרומה מאשר בקודש, ונתיר הנאה משריפת תרומה טמאה ולא שריפת קודש טמא. אומרת הגמרא לא נכון. יש דברים שבהם דווקא תרומה יותר חמורה מקודש. ומה תרומה יותר חמורה מקודש? דבר ראשון, תרומה מותרת לאכילה רק לכהנים, אבל זר, אדם שהוא לא כהן שאוכל תרומה, חייב מיטה בידי שמיים. לעומת זאת, קודשים לפעמים מותרים לאכילה גם ללווים או לישראלים, כמו למשל קורבן שלמים או פסח, ולא רק לכהנים כמו תרומה. דבר שני, ישראל שאכל בשוגג תרומה חייב לשלם את השווי של התרומה ולהוסיף חומש. לעומת זאת, ישראל שאכל קודש היה מותר לכהנים, לא מוסיף חומש. דבר שלישי, שקודש קל יותר מתרומה, בתרומה אין שום דרך להוריד אותה מהקדושה שבה ולפדות אותה. לעומת זאת, קודש לפעמים אפשר לפדות, למשל אם הבהמה של הקורבן קיבלה מום. ודבר רביעי, תרומה מיועדת רק לכהנים, אבל קודשים מותרים גם לזרים. אז הנה ראינו ארבעה דברים שבהם קודש קל יותר מתרומה, ולכן נקל דווקא בקודש ונתיר הנאה משרפת קודש תמה, ובתרומה נאסור. אומרת הגמרא, אם תעמיד קודש מול תרומה, יש יותר חומרות בקודש מאשר תרומה. בקודש ראינו שיש שש חומרות, ובתרומה יש רק ארבע. או, רק בגלל הסיבה שבקודש יש איסור קראת מה שאין בתרומה, זה כבר סיבה להחמיר יותר מבקודש. ולכן למסקנה הגמרא מקבלת את דבר רבי אבאו, ולא ביארתי ממנו בתמה, ממנו בתמה, דווקא ממנו מהמעשר שני לא נהניתי, אבל מהשריפה של התרומה התמאה מותר ליהנות, לעומת זאת אסור ליהנות מהשריפה של קודש תמה. עד כאן החלק הראשון, נסכם, חיפשנו מה המקור להיתר ליהנות מהשריפה של התרומה התמאה. ראינו שלוש שיטות, השיטה הראשונה רב נחם בשן רבא ברבו אומר, ואני נתתי לך את משמרת תרומותיי, תרומותיי בלשון רבים, את התרומה הטהורה הכהן מקבל כדי לאכול, ואת התרומה הטמאה כדי ליהנות מהשריפה שלה. השיטה השנייה של רב נחם בר יצחק, התורה המצווה לתת לכהן לתת את התרומה ואומרת לו תיתן לו, ומדייקים לו ולא לאורו, לישראל אסור לתת לכהן פירות טמאים, אבל לכהן עצמו מותר ליהנות מהשריפה של התרומה הטמאה. השיטה השלישית של רבי אבאו בשם רבי יוחנן, שבמעשר שני התורה אומרת ולא ויארתי ממנו בתמה, דווקא ממנו ולא מתרומה. ניסינו להגיד שאולי הדיוק נאמר דווקא לגבי קודש, אבל בתרומה נאסור, אבל הוכחנו שיש לקודש שש חומרות מול תרומה, לעומת רק ארבע חומרות בתרומה מול קודש. וגם שבקודש יש איסורי קראת ובתרומה אין, ולכן העדפנו ללמוד שדווקא בתרומה טמאה יש את הקולה של הנאה משריפה, ולא בקודש טמא. החלק השני מתחיל בעמוד ב' חמש שורות מלמעלה. בחלק הזה אנחנו חוזרים לדון בדקת נרות שבת. ראינו במשנה שרבי שמעאל אסר להדליק ביתרן מפני כבוד השבת. מסביר רבא שכשמדליקים נר ביתרן יש ריח רע, וחכמים חששו שאנשים פשוט יעזבו את החדר וזה יפגע בכבוד השבת. שואל אביי, למה הוא יעזוב את החדר זה יפגע בכבוד שבת? הסביר לו רבא, אני סובר כמו רב נחם בר זבדא או רב נחם בר רבא, שאמרו בשם רב, שחייבים להדליק נרות שבת דווקא במקום שבו אוכלים את ארוחת ליל שבת, ואכילה בסעודת שבת במקום חשוך זה פגיעה בכבוד שבת. בנוסף, רבא מביא עוד הלכה שנאמרה בשם רב. רחיצת הרגליים והידיים במים חמים לפני שבת זה רשות ולא חובה. לעומתו, סובר רב נחמן שזאת מצווה ולא רשות. הגמרא מביאה דוגמה שממנה אפשר לראות את החשיבות של הרחיצה לפני שבת. לפני שבת היו מביאים לרבי יהודה בר אילאי גיגית מים חמים, והוא היה רוחץ את פניו ואת רגליו, ומתלבש ומתעטף בגנימת פשתן מצויצת, והיה נראה כמו מלאך. בדרך אגב, הגמרא מספרת שהתלמידים של רבי יהודה היו מחביאים את הכנפות של בגדי הפשתן שלהם, כי הם סברו שלא צריך להטיל ציצית בבגד שעשו מפשתן, ורבי יהודה סובר שכן צריך. הבעיה להטיל ציציות בבגד פשתן היא בגלל שהציציות עשויות מצמר, והבגד מפשתן, ואז יש פה איסור שעטנז. אבל רבי יהודה סבר שבגלל שהתורה הסמיכה את הדין של שעטנז למצווה ציצית, אז אין איסור כליים בציצית. פעם רבי יהודה שם לב שהתלמידים שלו לא מטילים ציציות בבגד פשתן. אז הוא אמר להם, הרי לימדתי אתכם שאומנה בית שמאי סוברים שלא מטילים ציצית בבגד פשתן, אבל בית הלל, שהלכה כמותם, סוברים שחייבים להטיל ציצית בבגד פשתן. אבל התלמידים שלו סברו שאומנם הלכה כמו בית הלל, אבל חכמים גזרו שלא להטיל ציציות בבגד פשתן, כדי שלא יתבלבלו בין בגד שמיועד ליום לבין בגד שמיועד ללילה. פיג'מה פטורה מציצית, כי לילה הוא לא זמן שחייבים בציצית. ואם אני אתיר להטיל ציציות בבגד פשתן שמיועד ליום, אנשים יטילו ציציות גם בפיג'מה שעשו מפשתן ויעברו על איסור שעטנז. לסיום הגמרא מביאה שתי ממרות. הממרה הראשונה קשורה להלכות שלמדנו. כתוב באחד, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. אומר רבי אבאו, מה הכוונה ותזנח משלום נפשי? ירמיהו מקונן על זה שחסרה לו הדלקת נרות בשבת אחרי החורבן. ומה הכוונה נשיתי טובה? איזה טובה הוא שכח אחרי הקורבן? מביאה הגמרא ארבע שיטות. רבי ירמיה אמר, הכוונה לבית המרחץ. רבי יוחנן אמר, רחיצת ידיים ורגליים במים חמים. רבי יצחק נפחה אמר, מיטה נאה ומצעים יפים שמוצאים עליה. ורבי אבא אמר, מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. והממרה השנייה, מי נחשב לעשיר? גם פה מביאה הגמרא ארבע שיטות. רבי מאיר אומר, זה מי שיש לו נחת רוח באושרו, הכוונה הוא שמח בחלקו, הוא זה שנחשב לעשיר. רבי טרפון אומר, מי שיש לו 100 כרמים ו100 שדות ו100 עבדים שעובדים בהם. רבי עקיבא אומר, מי שיש לו אישה שנאה במעשים. ורבי יוסי אומר, מי שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, והוא זמין כדי שלא יצטרך להשות את נקביו. עד כאן להיום הגענו לעמוד ב' 4 שורות מלמטה. נסכם את מה שלמדנו היום. בחלק הראשון חיפשנו מה המקור להיתר ליהנות מהשריפה של תרומת טמאה. ראינו שלוש שיטות. השיטה הראשונה משמרת תרומותיי. תרומותיי בלשון רבים, את התרומה הטהורה הכהן מקבל כדי לאכול, ואת התרומה הטמאה כדי ליהנות מהשריפה שלה. השיטה השנייה תיתן לו, לא ולא לאורו. לישראל אסור לתת לכהן פירות טמאים, אבל הכהן עצמו מותר ליהנות מהשריפה של התרומה הטמאה. השיטה השלישית של רבי אבאו בשם רבי יוחנן, במעשר שני התורה אומרת, ולא ויארתי ממנו בתמה, דווקא ממנו ולא מתרומה. ניסינו להגיד שאולי הדיוק נאמר לגבי קודש, אבל בתרומה נאסור, אבל הוכחנו שיש לקודש שש חומרות מול התרומה, לעומת רק ארבע חומרות בתרומה מול קודש. וגם שבקודש יש איסורי כרת ובתרומה אין, ולכן העדפנו ללמוד דווקא שבתרומת טמאה יש את הקול של הנאה משרפה, ולא בקודש טמא. בחלק השני דיברנו על הדקת נרות שבת, וראינו במשנה שרבי שמעאל אסר להדליק ביתרן, ורבה הסביר שכשמדליקים נר ביתרן, יש ריח רע, וחכמים חששו שאנשים פשוט יעזבו את החדר, ויש מצווה להדליק דווקא איפה שאוכלים, וזה יפגע בכבוד השבת. בנוסף, רבה לימד שרחיצת הרגליים והידיים במים חמים לפני שבת זה רשות ולא חובה, לעומתו סובר רב נחמן שזאת מצווה ולא רשות. ראינו שרב יהודה בר אילה היה רוחץ לפני שבת, והיה נראה כמו מלאך, והבאנו את המחלוקת האם צריך להטיל ציצית על בגד פשטן, או שיש בזה בעיה של שעטנז. רבי יהודה סובר שצריך להטיל ציצית בבגד פשטן, והתלמידים שלו חלקו עליו, למרות שזו דת בית הלל, אלא שהם סברו שחכמים גזרו כדי שלא יתבלבל עם כסות לילה. בסוף הבאנו עוד שתי ממרות על החשיבות של הדקת נרות שבת ועל הטובה ששכח ירמיהו אחרי החורבן. והממרה השנייה הביאה ארבע שיטות מי נחשב לעשיר. עד כאן כל טוב.